טוב, נתחיל. אני אסכם בקצרה איפה אנחנו עומדים מבחינת הפעם הקודמת, ואז נמשיך. בעצם במה שאנחנו עוסקים זה במושג משפט עברי. המושג משפט עברי הוא מוזון, ומי שקורא להלכה משפט עברי אומר בזה גם משהו, זה לא רק שינוי שם, יש פה איזושהי אידיאולוגיה שעומדת מאחורי הכינוי הזה, וזאת בעצם איזושהי אידיאולוגיה שרואה במערכת ההלכתית מערכת משפטית, ובדרך כלל גם שואפת להטמיע אותו או את חלקו בתוך החוק של המדינה, בתוך מערכת המשפט האזרחית שלנו. ומה שאני מנסה להראות זה בעצם להראות למה אני לא מסכים לגישה הזאת, למה אני חושב שבאמת ההלכה היא לא משפט עברי במובנים המקובלים. אז אני אסכם קצת בקצרה את מה שעשינו, ואחרי זה נמשיך, שכל העסק הזה הוא עדיין המסגרת, ואחר כך רק ניכנס לנושאים יותר ספציפיים בתוכה. אז דיברתי על ההבחנה בין המערכת של ההלכה לבין מערכות משפטיות. למה ההלכה היא לא מערכת משפטית במובן המקובל? הראיתי כמה דוגמאות, הסברתי אולי למה כל כך, אבל הראיתי כמה דוגמאות שנראה מהן בעליל שההלכה לא מנסה להשיג סדר או צדק או אין לה מטרות חברתיות, או לא רק מטרות חברתיות. דיברנו על זה שגזלן לא נענש, דיברנו על זה שקרובים פסולים לעדות למרות שבעצם מאמינים להם, דיברנו על זה שבשביל להעניש מישהו במלכות או במיטה אז הוא צריך להתרות בו שני עדים קשרים, והוא צריך לקבל על עצמו את ההתראה ולהגיד כן, ועל מנת כן אני עושה, אחרת לא מאנישים אותו. והתמונה שעולה מתוך הדוגמאות הללו היא שיש פה איזושהי מערכת שבעצם לא שואפת, או לא שואפת רק לסדר חברתי, אולי גם, אבל לא רק לסדר חברתי, יש שם מטרות נוספות. מכאן עברתי בעצם לדרשות הרם, שאומר את הדברים במפורש, ששם אותם על השולחן, וטענתו היא שבאמת במערכת ההלכתית, גם החלק המשפטי שבתוכה, או של משפט, מה שנקרא במונחים של השולחן ערוך, בעצם יש לו מטרות דתיות, זה חלק מהחוק הדתי. וכיוון שכך, לפעמים אפילו ייתכן מצב שבמערכות משפטיות זרות יהיו פתרונות נאותים יותר לתקינות החברתית, ישיגו מצב חברתי מתוקן יותר מאשר מה שמשיגה ההלכה. זה לפעמים יכול לקרות ולפעמים לא. זאת אומרת, ההלכה בסך הכל, אני מניח, לא מתנגדת לסדר חברתי. כיוון שהיא רוצה גם עוד דברים, לפעמים ישנה התנגשות. וברגע שישנה התנגשות, ייפגע הצדק או ייפגע המוסר.
זה עמדת הרן, מה שהרב עכשיו אומר?
כן, זה עמדת הרן. וכיוון שכך, אז ייתכן מצב שבאמת החוק מבחינת הצדק או הסדר החברתי שלו יהיה יותר מתוקן במערכות זרות מאשר בהלכה. ולכן אומר הרן, זה במסגרת כל הדרוש ה-11 שלו, בעצם מה שהוא אומר זה שזה תפקידו של המלך, יש מערכת משפטית מקבילה, והמערכת המשפטית המקבילה תפקידה לסתום את כל הפרצות של המערכת ההלכתית הטהורה, המערכת שהיא ההלכה כפי שקיבלנו אותה מסיני, או כולל פיתוחיה. והמלך בעצם תפקידו לראות שלא ייווצרו עיוותים גדולים מדי כתוצאה מהאילוצים האלה שמוטלים על ההלכה. כיוון שההלכה מנסה להשיג עוד דברים, אנחנו יכולים לפעמים לשלם על זה מחיר של חוסר צדק, שברגע שהוא מוגזם, תפקידו של המלך להתערב ולתקן את זה. ולכן בסופו של דבר, אחרי שלוקחים בחשבון גם את המערכות המשלימות, כמו מלך, כמו בית דין שמקים ועונשים שלא מן הדין, אז המערכת כן אמורה להיות שלמה, כן אמורה להביא לסדר חברתי. אבל זה רק המערכת כשהיא כוללת כבר את שני הרכיבים. אחרי שהצגתי את שני הרכיבים האלה, אז בעצם אמרתי שחוק יסודות המשפט בעצם אומר שהשופטים אמורים לקחת מעקרונות הצדק והיושר של מורשת ישראל, משהו כזה, אני לא זוכר את הציטוט המדויק. והטענה שלי הייתה שאין דבר כזה עקרונות צדק ויושר של מורשת ישראל. אין חיה כזאת. ולמה? כי דברים שהם עקרונות צדק ויושר הם אוניברסליים. ודברים שהם ממורשת ישראל דווקא, זאת אומרת, הם פרטיקולריים, הם לא עקרונות צדק ויושר, הם עקרונות דתיים. זאת אומרת, אם יש עקרונות שהם עקרונות מוסריים, עקרונות לצדק ויושר, אני מניח שהם מקובלים גם במערכות משפטיות אחרות. ואם לא, אז זה לא פחות צודק. אז יש להם פתרון טיפה שונה, לא כל המערכות הם אותו דבר. אבל זה לא שיש פה יותר צודק ופחות צודק, יש פה תפיסות, יכולות להיות לפעמים תפיסות שונות של צדק. אבל זה לא, זה לא, הצדק והיושר הוא לא נחלתו של עם ישראל בהכרח. זה אולי נשמע קצת אפיקורסי להגיד דבר כזה, אבל נדמה לי שזה די ברור שזה נכון. והתורה דורשת גם מבני נוח בעצם להתנהל על פי עקרונות של צדק ויושר, והיא בכל זאת לא מכתיבה להם את כל הפרטים של חושן משפט. לפחות לרוב הדעות. לפי הרמב"ן נראה שבני נוח חייבים בכל הפרטים של חושן משפט, אשרי המאמין שמישהו מהם יכול להשתלט על זה. אנחנו גם כן לא כל כך מצליחים בכלל. אבל זה נשמע קצת אוטופי. בכל מקרה, זה שיטת הרמב"ן. בדרך כלל מקובל שבני נוח לא מחויבים לכל המערכת של חושן משפט. הם מחויבים לארגן לעצמם מערכת חוקים, לנהל את החיים שלהם בצורה תקינה ומסודרת ומוסרית ככל האפשר וצודקת, וזה הכל. אז אם באמת אפשר להגיע לצדק וליושר ולסדר החברתי הזה, בלי להגדיר את כל הפרטים של חושן משפט, אז מה תפקידם של כל הפרטים האלה? למה לא משאירים גם לנו את זה חופשי? אם כל המטרה של חושן משפט היא בסך הכל להשיג צדק ממוני במשפט האזרחי שלנו, המשפט האזרחי, אני מתכוון, משפט שבינם לחבר או לא לפוק עם המשפט הפלילי, כן? אז אם זאת המטרה של חושן משפט, אז למה לגויים לא מוסרים את חושן משפט? הרי גם הם מחויבים לסדר וצדק חברתי. או לחילופין, אם הגויים מצליחים לעשות את זה בלי שנכנסים לכל ההגדרות ולפרטים ההלכתיים, אז מה הבעיה? אז כנראה גם אצלנו הפרטים לא נועדו לזה, אלא למשהו שהוא קצת אחר. ואז זה בסך הכל מחזק את אותה תפיסה של הר"ן, שאומרת שבאמת הפרטים ההלכתיים של חושן משפט, יש להם מטרות נוספות, לא רק המטרות של הסדר והצדק החברתי, כיוון שבשבילהם היה מספיק להשאיר לנו את הזירה. להגיד לנו, תשמעו, תתנהגו בצורה של בני אדם נורמליים, בצורה של בני אדם מוסריים, וזה הכל. תארגנו מערכת חוקים, כמו שמבקשים בני נוח. תהיו בני אדם הגונים, זה הכל. לא היה צריך להגיד לנו שהונאה זה עד שישית ולא יותר משישית, ודיני שומרים ששומר חינם חייב פשיעה, אבל פטור בגניבה ועבדה, וכל הפרטים האלה, מה אכפת לך איזה עסק אני עושה עם השומר שכר שלי? אני אטפל עם השומר שכר שלי, אגיע איתו למסקנות מה אנחנו מחליטים להסכים בינינו, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, מה הבעיה? החוזה נחתם מדעת שני הצדדים. לא רק זה, הרי ההלכה מכירה בדבר כזה. המשנה אומרת דבר המציע, מתנה שומר חינם להיות כשומר שכר, מתנה שומר שכר להיות כשומר חינם. אם שני הצדדים מסכימים, אז אין לנו שום בעיה. אני יכול לגשת את הבן אדם, לתת לו שכר על שמירתו, ובכל זאת הוא לא יהיה מחויב בגניבה ועבדה, כמו שבדרך השומר שכר מחויב, אם זה מידת שנינו, אם שנינו מסכימים. זאת אומרת, אין בזה עיוות, זה לא דבר בעייתי. אז כל הנקודה היא רק שאנחנו צריכים להסכים. אז מה כל החושן משפט הזה בא להשיג? הוא בא להגיד לנו מה קורה כשלא בטעות שכחנו להסכים. נו, אז בסדר, אז חוק המדינה יקבע את זה. למה צריך עדיין לקבוע את זה בחושן משפט? זה לא נשמע סביר שכל מה שזה בא להשיג זה עקרונות של צדק ומוסר. אפשר להשיג את זה יותר טוב גם בלי זה. להפך, זה שם כל מיני אילוצים שאנחנו כל הזמן צריכים איכשהו לתמרן כדי להסתדר איתם, והרבה פעמים מובילים דווקא לעיוותים. ואנחנו צריכים איכשהו לעשות הערמות ולהתנות ומתנה על מה שכתוב בתורה וכל מיני דברים כאלה, ולא להגיד על מנת שלא תשמתני שביעית, אלא על מנת שלא תשמתני בשביעית, כי אז הכל יהיה בסדר, אז הצלחנו איכשהו לעקוף את דין תורה. כשהמטרה היא בעצם, כדי שהעסק יתנהל כמו שצריך, אנחנו צריכים לעקוף את דין תורה. אז כל התמונה הזאת נראית מיותרת. אז למה הוא קיים הדין תורה הזה, אם כל מה שהוא עושה זה רק לגרום לנו לנסות לעקוף אותו ולסבך לנו את העניין, להקשות עלינו ולעקוף אותו. אז תן לנו לחיות כמו הגויים, שבע מצוות, לשים דיינים, לארגן מערכת חוקים, וזה הכל, ושתהיה צודקת כמובן והגונה, והכל בסדר, למה כל התכתיבים? ברור שהתכתיבים האלה, לי ברור לפחות, אני לא יודע, זה מה שהר"ן כותב, שהתכתיבים האלה יש להם איזשהן מטרות דתיות, זה לא רק מטרות משפטיות, כמו שמערכות משפטיות רגילות, על מה שמערכות משפטיות רגילות מבוססות. מה בעצם זה אומר? אז בעצם זה אומר, כל זה עוד אמרתי פעם שעברה, מה שבעצם הדבר הזה אומר זה שעכשיו אנחנו צריכים להחליט באיזה משני החלקים של ההלכה אנחנו רוצים לשאוב לכיוון החוק. אז אם אנחנו רוצים לשאוב מהחלק של עקרונות צדק ויושר, אז זה משהו אוניברסלי, אין מה לקחת את זה מההלכה, אתה יכול לקחת את זה מהחוק האמריקאי או הגרמני או אני לא יודע מי. אז זה לא, אם זה עקרונות של צדק ויושר, תיקח את זה מאיפה שזה נמצא. מה שפותר לך את הבעיה בצורה הכי טובה, תיקח. למה זה משנה אם זה כתוב בחושן משפט או לא? הרי משפט המלך, בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין, כל זה זה עקרונות שלא מתנהלים כמו שכתוב בחושן משפט. ומטרתם להשיג בדיוק צדק ויושר, זאת המטרה היחידה של כל המערכות המשלימות האלה, של מלך, בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין וכו'. אז לכן כשאנחנו מסתכלים על עקרונות צדק ויושר זה בהגדרה לא מתוך מורשת ישראל. אנחנו לוקחים עקרונות שהן מתוך מורשת ישראל, זאת אומרת עקרונות שהן פרטיקולריים ליהדות, שזה אני חושב בסך הכל אם מישהו רוצה להשיג את הערך ההצהרתי, שאומר אנחנו יהודים ולכן בספר החוקים שלנו יהיו דברים שלקוחים מההלכה, מהדברים שמאפיינים את התרבות של עם ישראל, אז הוא צריך לקחת דברים דווקא מהחלק שמייחד את עם ישראל, לא מהחלק שמשותף לכל העולם. אבל כיוון שכך, אז זה בדיוק החלק שהוא לא רלוונטי, כי זה החלק הדתי. זה חלק שיש לו מטרות דתיות, איך בדיוק אנחנו יכולים לשבץ דבר כזה בספר החוקים של מדינת ישראל. אם תהיה מדינה שכולם יהיו אזרחים דתיים וכולי, זה פרשייה אחרת. אני מדבר על השאיפה במונחים של המצב כפי שהוא היום.
למשל לנושא ערבות. בכל העולם המערבי, שמעתי חוץ מצרפת, מקובל שבנק פונה או לערב או ללווה, לפי שיקול דעתו של הבנק. בצרפת הבנק, כך שמעתי, אני לא מכיר את חוקי צרפת בכלל, שהבנק חייב למצות איזשהו סט הלכים שם כלפי הלווה, ושהוא יכול לפנות לערב. וזה יותר דומה להלכה. אז אם ככה,
אבל הלכה כנסת... אבל הלכה כנסת סוגי ערבים.
מה?
שרב קבלן, שרב רגיל, והלכה כנסת סוגי ערבים.
אז אולי היה כאילו, אם רצינו ליצור מדינה שבה החוקים שלנו יותר דומים לחוקי ההלכה, הם צריכים ללכת לפי המשפט הצרפתי. גם בצרפת יש כלכלה מפותחת, זה לא...
לא, ברור, אבל אז השאלה, אז אתה בעצם מה אתה אומר לי? בשביל שזה יהיה דומה להלכה, אז בוא ניקח את המשפט הצרפתי.
כן. בהקשר הזה.
אז באיזה מובן אתה שואב מההלכה? האם אתה רוצה את הערך הדקלרטיבי, ההצהרתי?
יכולנו לקחת את ההלכה, ואי אפשר לומר שזה רק עניין דתי. אפשר לקיים מערכת כלכלית תקינה, גם עם דברים שהם קצת מוזרים כאלה.
לא מעט השלמות.
עובדה שיש פה שם המוזר שעושה.
אמרתי שבחושן משפט ברור שיש גם מטרה של צדק ושל צדק, רק מה? כיוון שיש עוד מטרות, אז האילוצים האלה לפעמים מביאים לזה שאנחנו משלמים מחיר במונחים של הצדק החברתי, כי אנחנו חייבים להשיג עוד מטרות, זה לא רק שיקולים של צדק ושל סדר מכתיבים מה יהיה כתוב בחושן משפט. ולכן ישנם מחירים במונחי צדק, לא אמרתי שהחושן משפט לא שואף לצדק וליושר, אלא שלא שואף רק לצדק וליושר, אלא לעוד דברים. עכשיו ברור שאנחנו יכולים למצוא התאמות ודברים כן יכולים לעבוד וכולי, אבל עוד פעם הערך ההצהרתי, הערך שאומר אנחנו יהודים ולכן אצלנו מה שינהג זה החושן משפט לא יתקיים גם פה, כי מה שינהג זה החוק הצרפתי. אך מה? הוא מתאים יותר לחושן משפט, במקרה או שלא במקרה, עם ההשלמות הנחוצות. ולמה קיבלו אותו פה בכנסת אם היו מקבלים אותו? בגלל שהוא פועל בצרפת, לא בגלל שהוא כתוב בחושן משפט. אז כל העניין הוא בעצם, וכאן אני מגיע לצד השני של המשוואה שבה עוד לא טיפלתי עד הסוף, עוד רגע בעצם אני אגיע אליו. אז הטענה היא שלמעשה, אם אנחנו מחלקים את ההלכה לשני החלקים האלה, אז יש בעצם עקרונות צדק ויושר ויש מורשת ישראל. אבל אין עקרונות צדק ויושר של מורשת ישראל. זאת אומרת, זה שני חלקים. העקרונות הצדק ויושר זה משהו אוניברסלי. והעקרונות של מורשת ישראל זה משהו פרטיקולרי שמחייב רק אותנו ולא את הגויים. עכשיו, לשאוב כדי שנראה יהודים, כדי שיהיה לזה ערך תרבותי, לאומי וכו', אפשר לשאוב אך ורק מהחלק הפרטיקולרי. אבל זה בדיוק החלק שממנו לא שייך לשאוב, כיוון שהוא לא מתאים, הוא לא מערכת משפטית, הוא לא מתאים למערכת משפטית שתפקידה לארגן פה את החברה. לזה יתאימו דווקא עקרונות של צדק ויושר, והעקרונות של צדק ויושר בהגדרתם הם אוניברסליים.
למה הוא לא מתאים? הוא גם מתאים.
הוא יתאים, אם הוא מתאים לעקרונות של צדק ויושר, אבל אם זה כך, אז הוא כבר לא פרטיקולרי. יכול להיות חלק בחושן משפט שמתאים כמו לחוק הצרפתי.
זה נכון, יש לך שתי אלטרנטיבות, לקחת ממנו, לקחת מהעולם...
לא, עכשיו צריך להתחיל, כאן אני מגיע, עוד לא הגעתי לצד השני של המשוואה שאמרתי לו קודם.
אם אני זוכר, הרב אמר שבוע שעבר שיש עוד בעיה, שהשופטים לא מכירים את...
כן, ברור, כולם יודעים, יש פה איזה בעיה של
גורות. אז הם לא יכולים להיעזר במערכת שהם לא מכירים אותה.
לא, זה ברור, אבל זאת בעיה טכנית נגיד, השאלה היא האם...
אפשר גם להעביר את זה למחוקק, כשמחוקקים את החוקים.
אפשר להעביר את זה. מה?
בתי הדין הרבניים הולכים לפי צדק ויושר אוניברסלי או לא?
בתי הדין הרבניים מתמרנים בין ההלכה לבין מידה מסוימת של פרגמטיות, כיוון שכל בית דין שפועל בעולם המעשי ולא בבית המדרש חייב להתחשב במה שקורה בעולם. ההלכה היא תמיד במידה מסוימת לשיקול דעתו של הדיין, אבל ברור, יש לו עבודה קשה איך לתאם. אחת הדוגמאות שראינו בקשר לזכויות יוצרים, זאת הייתה דוגמה טובה למין דילמה כזאת, שמצד אחד ההלכה אומרת את דברה לכאורה בצורה מאוד ברורה, מצד שני ברור לי שזה לא צודק. אז מוצאים כל מיני פטנטים, תשלומי הנאה, מפה, משם, מנסים איכשהו, אבל זה ברור שזה מה שאומרת ראשות הרד, שכיוון שיש כל כך הרבה אילוצים, אנחנו כמעט תמיד נשלם איזשהו מחיר, זה לא יהיה פתרון אופטימלי. וכך הולכים בתי דין רבניים, עד כמה שאני יודע, אני לא מספיק מתמצא בפרקטיקה שלהם, אבל די ברור, ממה שאני קצת מכיר, די ברור שזה עובד. וברגע ברור שככל שהאחריות על הניהול של הפרקטיקה של תחומים רחבים יותר של המדינה תהיה בידי ההלכה, ההלכה תצטרך להיות יותר ויותר אוניברסלית ופחות ופחות פרטיקולרית. אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להיות לגמרי פרטיקולריים כשאנחנו בבית המדרש. אז אנחנו סומכים, הגויים יעשו בשבילנו כבר את הכל בין כה וכה. אין בעיה, אם יפתרו לנו את הבעיה, יהיה דין הדמלכותא. אז לא, אין בעיה של זכויות יוצרים. אנחנו יכולים להמשיך לפלפל בדיני קניין מכאן עד להודעה חדשה, אנחנו יודעים שזה לא משנה כלום, זה בין כה וכה, המערכת תסתדר גם בלעדינו.
עטיפה היא להגיע לבתי הדין הרבניים.
לא, אז לכן אני אומר, ככל שהחיים או חלקים יותר רחבים של החיים יתנהלו כן על פי בתי דין רבניים או על פי ההלכה, ההלכה עצמה תצטרך לספח לתוכה יותר ויותר עקרונות שנובעים מהפרקטיקה. בבית המדרש אתה יכול להיות קר לגמרי. רק היום למדנו בכולל, למדנו היום סוגיה של טלטול מוקטה. ואני לפני כמה ימים בדיוק חשבתי על זה, יש סוגיה בגמרא, שהגמרא דנה, מה קורה אם יש לי מת בשבת ויש דלקה או שהוא בחמה והוא יכול להיפגע, הגופה שלו, כבוד המת וכו'. אז השאלה היא איך מותר לטלטל אותו, להזיז אותו, להציל אותו מהדלקה או מהחמה. אז אומרים, אם כיכר או תינוק, זאת אומרת, תשים עליו איזה משהו שמותר בטלטול, ודרך זה תוכל גם לטלטל אותו. בסדר, זה עניין פרקטי, אבל כשחושבים רגע על המשמעות, מה זאת אומרת תינוק? לקחת תינוק, זאת אומרת, שהוא בן חודשיים, נשים אותו על מת, בשביל שאני אצליח אותו. זה מין משהו שרק באמת המדרס הוא יכול להיות. זאת אומרת, אני לא חושב שזה היה לא היה מתפתח בכלל מושג כזה שנקרא כיכר או תינוק, אם זה היה נעשה בבית דין, אם מישהו היה צריך לתת הוראה מעשית. בא אליי בן אדם, אומר לי, תראה, איך לטלטל את המת? זאת אומרת, שים עליו ספר. איפה הגיעו לכיכר או תינוק? זאת אומרת, זה רק באמת המדרס. למה? כי באמת המדרס היה, רצו כנראה להשמיע משהו שתינוק הוא משהו שמותר בטלטול. יש לנו שהם עניינים אינטלקטואליים או הלכתיים שרצו להשמיע דרך זה. זה תורה של בית מדרש. ברור שככל שהתורה תיקח יותר אחריות על החיים, היא תהיה יותר ויותר אוניברסלית ופחות ופחות פרטיקולרית. ובין שאמרתי הפעם הקודמת, נדמה לי שאם תהיה ותהיה בעזרת השם מדינת הלכה שתתנהל באמת על פי ההלכה, החוקים שלה יראו מאוד דומים לחוקים של מדינת ישראל. אנחנו חושבים שיהיה פה, לא יודע, יש כאלה שמתארים את זה כחומיני, יש כאלה שמתלהבים, אני לא יודע מה, חושבים שזה יהיה משהו נורא נורא שונה. זה לא יהיה משהו נורא נורא שונה.
יש הבדל בין החוק האנגלי לצרפתי לאמריקאי, שנובע גם מהבדילים באופי האנשים וסגנונם, ובוודאי שדורים
מהחוק
ההודי,
והבדלים כאלה יהיו גם פה, אבל ההבדלים האלה לא בשמיים.
ולכן זה עדיין יתאים לצורכי החיים המעשיים, אבל זה לא מוכרח להיות איזה אוניברסלי, זה עדיין יישאר שונה.
לא, אבל אני אומר,
צריך להיות שונה.
התרבות יכולה להשפיע בניואנס כזה או בניואנס אחר. עקרונות של זה, בכל מקום אסור לרצוח, בכל מקום אסור לגנוב. העקרונות הבסיסיים בסך הכל נראים בכל מקום מתורבת, נראים אותו דבר. בסדר, אז יש ניואנסים, פה מתייחסים למשהו קצת אחרת, פה קצת אחרת, ברור שיש להם הבדלים. אבל ההבדלים האלה בסך הכל הם לא הבדלים ברמה של עקרונות הצדק והיושר. ואם ישנם הבדלים כאלה, אז יש עליהם ויכוח גם בצרפת, גם בארצות הברית, ויהיה גם פה. זה בסדר, וויכוח יש שני צדדים, ויש כאלה שבוחרים בפתרון אחד, ואחרים יבחרו בפתרון שני. זאת אומרת, עקרונות צדק ויושר זה לא מכתיב פתרון יחיד. ברור שיש פה איזה דרגת חופש בתוך העניין.
אין ברמב"ם ביטוי לעמדות שונות מאלה של הר"ן? נגיד, המושג הזה של התיקון המדיני?
יש עקרונות, יש ביטוי לעקרונות שונים מהר"ן. בדרך כלל הרמב"ם נתפס כחולק על הר"ן, מבחינת תפקידו של המלך. אבל תפקידו של המלך ברמב"ם זו סוגיה לא פשוטה בכלל.
אברהם אומר לקדוש ברוך הוא, יש לי
אם אין יראת אלוקים במקום הזה והרדות.
לא, לא, לא. השופט קרא לזה יעשה משפט. פה זה מגלם עיקרון כללי של דבר. שני, יש העיקרון של דרכי ודרכי נועה. עכשיו, שנינו עם אלה איכשהו נכנסים
למציאות. דיברנו פעם, נדמה לי, על פרדוקס הנבל. פרדוקס הנבל שבפרשת קדושים, כן, קדושים תהיו, אז הרמב"ן אומר, מה זה קדושים תהיו? תנהגו לפני משורת הדין. ואז כמובן עולה השאלה, מה זאת אומרת לנהוג לפני, יש מצווה לנהוג לפני משורת הדין. אז עכשיו, לפני משורת הדין הופך להיות דין, כי יש מצווה לנהוג כך. אז באיזה מובן זה לפני משורת הדין? זה הדין, הרי יש מצווה שקדושים תהיו. זאת אומרת, העקרונות האלה של דרכי הדרכי נועם, ועשית הישר והטוב, קדושים תהיו, לא משנה כרגע איך לסדר את זה, ואז דיברנו על זה, איך לסדר את זה בדיוק מבחינה פורמלית, הם עדיין נשארים עקרונות שהם מתה הלכתיים. זאת אומרת, הם לא באמת, הם לא חלק מההלכה הפורמלית במובנה הפשוט. אז זאת הייתה הסכמה בגדול, אולי אני רק אסיים את הסכמה בשתי נקודות נוספות. נקודה ראשונה, אולי שלוש נקודות בעצם. הנקודה הראשונה היא למעשה הצד השני שאמרתי קודם שלא הגעתי עוד אליו. התביעה הזאת לשלב את המשפט העברי בחוק הישראלי נאמרת גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ. משפטנים דתיים שאלה בעצם היום שנושאים, חלק מהם, שנושאים היום את דגל העניין, את דגל המשפט העברי מה שנקרא, הם פונים כלפי חוץ ואומרים, תראו רבותיי, כל אומה יש לה איזושהי תרבות מסוימת, יש לה קשר להיסטוריה שלה. איך זה יכול להיות שאצלנו מערכת המשפט מנותקת לחלוטין מהמקורות התרבותיים שלה? אנחנו לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, לא מקיימים את ההלכה. אבל איזשהו קשר לאומי תרבותי למקורות שלנו, זה טענה כלפי חוץ. אז על זה דיברנו קודם, השאלה היא איך משיגים באמת את ההצהרה התרבותית הזאת. אז ככל שהעיקרון יותר פרטיקולרי, הוא נותן יותר ערך הצהרתי. אבל ממילא הוא גם פחות ניתן לשאוב אותו. אבל הצד השני של המטבע הוא, יש גם טענה כלפי פנים. זאת אומרת, יש טענה כלפי העולם הדתי, לא כלפי העולם החילוני, הכללי, אלא כלפי העולם הדתי, בואו נעשה מאמץ משותף וננסה להפוך את החוק לכמה שיותר יהודי או דתי או משהו כזה. וכאן ישנו כבר כפל משמעות. א', בגלל שיש ערך תרבותי כזה, כמו שאמרנו כלפי חוץ, ככה אנחנו רואים גם כלפי פנים. אבל הנקודה שהיא ייחודית לפה, זה שכאן ישנו גם ערך דתי. הרי אנחנו בסופו של דבר רוצים שיהודים יקיימו מצוות. זה אני חושב לא מוטל בספק, ולא יעברו עבירות. אז הנה, יש לנו אפשרות דרך החוק, אם החוק יתאים להלכה, אז דרך זה יותר יהודים יקיימו מצוות, ופחות יהודים יעברו עבירות. אם ההלכה, החוק, יחייב את מה שההלכה אומרת, אפילו בנקודה אחת או בכמה נקודות שנצליח, סוף סוף איזשהו רווח יש לנו בעניין הזה. וכאן אנחנו נכנסים לשאלת לא הערך התרבותי, אלא לשאלת הערך הדתי. האם יש ערך דתי, לא ערך תרבותי, בשילוב של הלכות מסוימות במערכת החוק של מדינת ישראל? אז כאן ישנן כמה בעיות. הבעיה הראשונה, אולי היסודית ביותר, נמצאת ברמב"ם בהלכות מלכים. הרמב"ם בפרק ח' מלכות מלכים בהלכה י"א, הרמב"ם אומר שמה, הוא מדבר על גר תושב. והוא אומר, גר תושב פירושו גוי שקיבל על עצמו לקיים שבע מצוות בני נוח. מה זה אפשר להשאיר אותו בארץ? יש לזה כל מיני השלכות, כי את הגויים שלא מקיימים שבע מצוות בני נוח, למעשה אסור להשאיר בארץ. אבל גויים שמקיימים שבע מצוות בני נוח, אפשר להשאיר אותו בארץ, זה כל מיני השלכות, לא משנה כרגע. אז הוא אומר, מה זה נקרא גר תושב? כשהוא מגדיר מה זה נקרא גר תושב, בסוף פרק ח', אז הוא אומר שכל גר תושב שמקיים את המצוות מפני הכרי הדעת, ולא בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן אותם למשה בסיני, הוא לא מחסידי אומות העולם, ולא מחכמיהם או אלא מחכמיהם. יש פה שתי גרסאות. ולא או אלא מחכמיהם. גרסה אחת אומרת שמחכמיהם הוא כן, אבל חסידי לא. גרסה שנייה אומרת לא חסידי ולא חכמי, זה לא שווה כלום. מה בעצם כתוב ברמב״ם? מה שכתוב ברמב"ם הזה, נדמה לי, כשמסתכלים ככה ממש בשורש של העניין, אין דבר כזה קיום מצוות בלי אמונה בקדוש ברוך הוא, אבל גם אמונה בקדוש ברוך הוא לא מספיקה. צריך אמונה בקדוש ברוך הוא במתן תורה ובמחויבות למה שניתן לנו בהר סיני, עם התורה. מי שמקיים מצוות מתוך העקרונות האלה, המצוות שלו הן מצוות. מי שמקיים מצוות מאחרי הדעת, מה שהרמב״ם אומר שמה, בגלל שנראה לו הגיוני, זה נראה לו נכון, הוא לא מחסידי אומות העולם, אולי מחכמיהם. זה תלוי בגרסאות. כנראה, אלא מחכמיהם זה כנראה גרסה יותר מבוססת, עד כמה שאני מבין לפחות. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שאין לדברים האלה ערך דתי, אלא רק ערך מוסרי, ערך אנושי. זאת אומרת, אם אתה נוהג נכון, אז אתה איש יותר טוב. אבל ערך דתי אין לזה. כיוון שערך דתי יש רק למשהו שנעשה מתוך מוטיבציה של עבודת השם. עבודת השם יש רק מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, יודע שהיה מתן תורה, ומקבל על עצמו את מה שניתן בסיני, ומתוך כך הוא עושה את המצווה. אם גוי עכשיו לא רוצח או לא גונב או מקיים חוקים, לאחד משבע מצוות לכונן חוקים וכו', בגלל שזה נראה לו הגיוני, הוא לא מקיים שבע מצוות בני נוח. זה לא נקרא שהוא מקיים שבע מצוות בני נוח. לקיים שבע מצוות בני נוח זה אך ורק אם הוא עושה זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה, אבל לא מספיק, ציווה את משה בסיני. כך הרמב"ם מגדיר. עכשיו, בדרך כלל...
והרב חידש אז, לפני כמה חודשים, שזה גם לא דבר על יהודי לפי פרנקל, כן?
נכון, נכון. דיברנו על זה
בשנה שעברה. שזה מזעזע. זה מזעזע.
אני כתבתי עוד עכשיו איזה מאמר שמעורר כל מיני גלים. אני חושב שהוא נכון, אני בינתיים עוד לא מצאתי.
איפה המאמר של הרב?
בצוער. אז בעצם מה שכתוב ברמב"ם, זה שקיום מצוות שלא נעשה מתוך מחויבות לתורה שניתנה מסיני על ידי הקדוש ברוך הוא לא קיום מצוות. הוא לכל היותר דבר טוב. זאת אומרת, אם מישהו מתנהג בצורה מוסרית, בצורה טובה, אז הוא איש טוב. אז הוא מחכמיהם, נגיד אלא מחכמיהם. אז הוא מחכמי אומות העולם. אבל הוא לא מחסידי אומות העולם. זאת אומרת, הוא לא מקיים את השבע מצוות, זה לא חסיד, זה מי שמקיים מצוות. הוא לא מקיים מצוות, הוא עושה מעשים של איש טוב. זה הכל. עכשיו, כמו שהזכרתי אז, כמה וכמה ממפרשי הרמב"ם, אחד ראיתי שלא אומר את זה, שחולק על זה, אני חושב שהפשט הפשוט הוא כזה, לדעתי לפחות, שהרמב"ם לא מתכוון דווקא לגר תושב, הרמב"ם מתכוון גם ליהודי. זאת אומרת, גם יהודי, אם הוא לא יקיים את המצוות מתוך המוטיבציה שהתורה ניתנה בסיני והקדוש ברוך הוא, מה שהוא אומר מחייב אותי, המצוות האלה לא מצוות, הן לא שוות כלום בתור עבודת השם. יכול להיות שזה יהפוך אותו לאיש טוב, בסדר, אם המצוות, דבר לגבי החלק המוסרי, המצוות המוסריות. אבל עובד השם אין איזה ערך של מצווה. הרבה פעמים מדברים על החלוצים שיבשו ביצות וקיימו בגופם את מצוות יישוב ארץ ישראל במסירות נפש. חלק גדול מהחלוצים האלה לא האמינו בקדוש ברוך הוא. אי אפשר לקיים מצוות מי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא. אין דבר כזה. הוא יכול להיות איש טוב, הוא יכול להיות נאמן לעמו במובן הלאומי. הוא יכול להיות איש שאנחנו חייבים לו המון הכרת טובה. הוא לא יכול להיות מקיים מצוות. אין דבר כזה לקיים מצוות בלי שאני מאמין בקדוש ברוך הוא. אין, לא. אי אפשר. המושג קיום מצוות כרוך באיזושהי תודעה מסוימת. זה לא עניין טכני.
ומה הרב קוק היה אומר על זה? ההסתכלות שלו
היא לא הייתה... הרב קוק היה אומר, כנראה, לפחות עד כמה שאני מבין, אני מומחה קטן לענייני הרב קוק, עד כמה שאני מבין, מה שהוא אמר זה שביסודם הם עושים את זה בעצם כן בגלל זה. הוא לא חולק על הנקודה שאם זה לא נעשה מתוך המחויבות לתורה מסיני, אז זה לא שווה כלום. הוא רק אומר שזה כן נעשה, רק לא מודע. הם לא ידעו, הם לא הבינו, היה להם איזושהי התעוררות פנימית, ששורשה הוא דתי. והם עצמם אפילו לא היו מודעים לזה, והם חשבו שהם עושים את זה מכל מיני שיקולים של אביב העמים.
הם לא היו מודעים.
בדיוק, אז אני חושב שהפתרון הזה לא עוזר כלום. לעניות דעתי, זה לא עוזר שום דבר. כיוון ש...
זה כמו בגלל זה, מכים אותו עד שיום הרוצה.
לא, לא, שם זה משהו אחר, נדמה לי. כי שם בסופו של דבר, אם זה לא משהו אחר, אז גם שם אני לא מקבל. זאת אומרת, הטענה היא ששם, והסברנו את זה גם כן פעם, באחד השיעורים הקודמים, מה קורה בגט. אני חושב שבגט קורה דבר אמיתי, ובאמת לכן היום, אם תכפה מישהו עד שיגיד רוצה אני, זאת הייתה המסקנה אז, לא יעזור כלום. בתוך חברה שברור ומובן מאליו שמה שהקדוש ברוך הוא אומר, אז צריך לעשות, ויש מישהו שיש לו יצר הרע, אתה מרביץ לו עד שיצר הרע אף, ואז הוא עושה את הדברים באמת בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, כי סוף סוף זה נמצא בתוך כל אחד. אבל בחברה שלנו היום זה לא ככה. בני אדם שלא גדלו בתוך עולם של תורה ומצוות, זה ממש לא מובן מאליו שהם אמורים לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא אמר, ולא יעזור שום הקעה עד שיאמר רוצה אני. זה לא יועיל. כך לעניות דעתי. אולי זה רק לפי שיטת
הרמב״ם, אולי זה קשור באמת הגישה שלו לגבי דין המלך, מעמד של משפטי המלך.
לא, אבל זה לא קשור בכלל למשפטי המלך, אני מדבר גם על דיני התורה.
מה?
אני מדבר גם על דיני התורה הרגילים. מישהו שומר שבת.
יחשוב אחרת.
לא, מישהו שומר שבת. לא דיני המלך, לא כלום, זה הלכה הרגילה. מישהו שומר שבת, אבל הוא שומר את זה מסיבות סוציאליות.
הרב לקח קצת מהר"ן, ועכשיו בניגוד לרמב"ם, ועכשיו לוקח מהרמב"ם.
לא, זה סוגיות אחרות לגמרי.
אבל זה קונסיסטנטי.
לא, זה קונסיסטנטי לחלוטין, זה סוגיות אחרות לגמרי. יש סוגיה אחת שתפקידו...
אולי קשורים ב...
אני לא רואה, אם תגיד לי, תראה לי את הקשר, אז אני אסכים, אבל אני לא רואה את הקשר. יש את הר"ן שמדבר על היחס בין משפט המלך לבין ההלכה של בית דין. ושם יכול להיות שהרמב״ם, כנראה הרמב״ם חולק. יש, זו שאלה אחת, גמרנו איתה. השאלה השנייה, זאת שאלה מה מעמדו של מישהו שמקיים מצוות כי נראה לו שזה נכון. כאן הרמב״ם אומר משהו, אני לא מכיר רן שחולק עליו, ואני גם לא רואה את הקשר לסוגיה הקודמת. אז למה לעשות פה מחלוקת? מה הקשר? אתה רואה קשר בשתי הסוגיות?
אני מרגיש כבר, כן.
אני לא רואה.
להסביר אותו בדיוק.
טוב, נשמע הסבר, אני לא יודע, אני לא רואה את הקשר. בכל אופן... ואז מה קורה במצב כזה? אז ממילא יוצא שאי אפשר לעשות מצוות לא מתוך מודעות ומחויבות לתורה שניתנה מסיני. עכשיו, אם זה כך, אני חוזר לשאלת הערך הדתי. הרי הערך הדתי של הטמעת הלכות בתוך ספר החוקים הישראלי, בעצם אומר, בוא נמנע מאנשים לעשות עבירות, נגרום להם לעשות מצוות, דרך ספר החוקים. מה, כל זאת נרוויח כמה ערכים תורניים בעניין הזה. רגע, לזה עוד לא הגעתי. אז אני אומר כאן, לעשות מצוות לא מתוך מחויבות לתורה, אלא כי כך כתוב בספר החוקים, אתה עושה מצוות במתעסק. זה לא עשיית מצוות בך, זה לא שווה כלום. לא שווה כלום במובן של עשיית מצוות. עוד פעם, אם זה דבר יותר מסוכן, יותר מוסרי, זה טוב, כי אתה איש טוב. אבל זה לא, אין לזה שום משמעות של עבודת השם. על הערך הדתי אפשר לדבר. עכשיו, טענתי שם בשיעור של אז הייתה, שזה נכון גם מצוות לא תעשה. אי אפשר גם לעשות עבירות אם אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא. גם העבירות שלך הן לא עבירות. ולכן נפקא מינה למשל להכשיל חילוני, לדעתי אין שום בעיה. חילוני שלא מקיים, לא מאמין בקדוש ברוך הוא.
זאת אומרת,
מאבק
לא לפתוח קולנוע ופתח תקווה, אין לו שום
ערך. עניין תרבותי, זה לא שייך.
אין לו שום ערך דתי.
לדעתי לא. אלא אם כן, עוד פעם, יכול להיות שיש חלק מהצופים, הרי זה הכללה. יכול להיות שיש חלק מהצופים שהם כן יהודים מאמינים, והיצר לוקח אותם לשם, אני לא יודע. אז אולי לגביהם זה כן עבירה. אני אומר, אבל ככלל, תור רעיון תיאורטי.
כוח תרבותי וגם משלחות משחות, נושא של עבודה בשבת גם...
לא, בסדר, אני לא אמרתי שום דבר, זה בסוגיה צריך לדון. אני רק אומר שהערך הדתי של מניעת העבירה פה הוא מאוד מפוקפק. מאוד מפוקפק, זאת אומרת, אני לא יודע עד כמה...
זה גם לגבי...
ההפך, דווקא לגבי תינוק, לא גם, דווקא לגבי תינוק, אני טוען שזאת המסקנה המתבקשת, העקבית, אם אתה באמת מתייחס אליהם כתינוקות שנשבו. אתה לא יכול לרקוד על שני הצדדים של המטבע בבת אחת, ליהנות מכל העולמות. מצד אחד להגיד, תראה, הם לא אשמים בכלום, הם תינוקות שנשבו, לכן הם לא מאמינים, אבל הם לא גדלו על זה, מה לעשות? אני באמת ובתמים מאמין בזה אגב, אני באמת חושב, זה לא פיקציה ולא כלום, זה נכון מאוד, זאת הגדרה נכונה של החילוני המצוי, פעם, זה תמיד הכללות. אבל מצד שני, אם זה ככה, אז גם המצוות שלו אין ערך. הוא לא אשם בכלום, אני לא מאשים אותו, להפך, זה לימוד זכות, אני לא מאשים אותו בשום דבר, מה אתה רוצה? אני גם בזה במצבו, אם לא הייתי מקיים שום דבר, ולא שייך בלקיים שום דבר, אם אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא, מה שייך קיום מצוות. מה זה סולחים לו? זה לא עבירה. עדיין הוא מחויב. וכיוון שכך אני מחויב לנסות, הוא מחויב, ולכן אני מחויב לנסות ולהביא את זה למודעותו, שהוא ידע שהוא מחויב ושהוא יקיים את זה. אבל כל עוד הוא באמת לא יודע ולא הצלחתי להביא את זה למחויבותו, גם העבירות שלו לדעתי הן לא עבירות. לא רק המצוות. זה אפשר לראות במאמר, הבאתי לזה גם קצת ראיות.
זה אסור להכשיל אותו ככה.
לא, אני חושב שאפשר. כיוון שזה לא הכשלה. מישהו, זה ערבוב בין שני מישורים. כמה תגובות נפלו בזה. לא, יש את אלה שהם עבריינים רשעים, כן, עד כמה שאפשר לדמיין מישהו כזה. שהוא מאמין, יודע את ריבונו, מתכוון למרוד בו. אחד כזה, אין לי מחויבות כלפיו כי הוא רשע. וכיוון שכך מותר לי אולי להכשיל אותו, הליטאו לרשע וימות, כל מיני דברים כאלה, יכול להיות. צריך לבדוק מה הגדר של הליטאו הזה, אבל נגיד שכן. זה צד אחד שאתה מטבע. הצד השני זה התינוק שנשבע שהוא צדיק, הוא לא אשם בשום דבר, הוא ודאי לא רשע, הוא ודאי לא רשע. ולכן המחויבות שלי של בן אדם וחברו כלפיו הוא עושה מעשה עמך. כל הדיני בן אדם וחברו לגביו ודאי חלים. אלא מאי? אני ודאי אסור לי לגרום לו משהו רע, אבל להכשיר אותו בעבירה זה לא גורם לו משהו רע, כי זה לא עבירה. לא בגלל שאין לי מחויבות כלפיו, יש לי מחויבות כלפיו. רק לגרום לו לעבירה זה לא נקרא לגרום לו משהו רע, כי כלפיו זאת לא עבירה. המעשה שהוא עושה, אני לא אומר זאת מצווה גדולה להכשיל אותו, אני לא חושב שאנחנו צריכים לעבוד על הכשלת כולם. מה? הוא לא יכול להיות גוי של שבת, כיוון שברגע שיש מישהו שלא יודע ואת אומרת לו לעשות משהו, העבירה היא עלייך. הרמה אומר, מי שמלביש את חברו כלאיים...
לא נגיד לו, אם הוא מדליק אני יכול ליהנות מחילול שבת שלו?
יכול להיות שכן. יכול להיות שכן. כי זה לא נקרא שוגג, מה שעשו זה רק בשוגג. וזה יכול להיות שכן. יש לכל מיני השלכות שיכולות להיות. מעשה שבת. אתה סוגיה, יכול להיות בהחלט שכן. לא בדקתי עוד את הסוגיה הזאת.
מגוי אסור ומיהודי מותר. אז מגוי אסור ומיהודי לשיטת הספרדים שעושים גוי של שבת.
לא, אתה יודע, אם עושה את זה עבורי זה משהו אחר, גוי מותר. אם עושה את זה למען עצמו, אז מה הבעיה? יכול להיות שכן, אני לא יודע כרגע להגיד לכם, כי עוד לא בדקתי את הסוגיה, הסוגיה הזאת לא בדקתי, אז אני לא
מתחייב. לחכות שהאור בחדר המדרגות יכבה?
שזה נשמע מתקנה סבירה למה שאני אומר.
השכן החילוני הדליק את האור בחדר המדרגות, לחכות שהוא יכבה או לא לחכות?
השכן החילוני בהנחה שהוא עונה לקריטריונים האלה.
תורניות שמירה, תורניות של עבודה שבת במקום העבודה.
יש איזושהי בעיה שאם אתה מכביד על המעלית אז יותר זרם, אתה יודע, זה הבעיות הצדדיות. אבל הלחיצות על הכפתורים... אם הוא לא מודע, ככה אני חושב. את זה, סוגיית מעשה שבת אני לא מתחייב כרגע, כי זו סוגיה שצריך לבדוק אותה לעצמה, לא בדקתי אותה. אבל כן, רק כדי לחדד את הדברים, זאת אמורה להיות מסקנה, אחת המסקנות ממה שאני אומר. טוב. בואו נחזור רגע לענייננו. אז בעצם הטענה הייתה, אני לא מספיק אפילו את מה שאני, הטענה הייתה,
חילוני שחזר בשבילה צריך לחסות עוד פעם התפת דם ברית, כי הוריו עשו את זה רק משיקולים חברתיים?
שאלה גדולה, מישהו שאל אותי איזה פעם. יכול להיות, אני לא יודע. זה גם התינוק של נשבע, אני לא מכיר מישהו שאומר את זה רגע. אז אני לא יודע, באמת לא יודע. שאלה קשה, יש פה הרבה השלכות שצריך לבדוק אותן. אבל עוד פעם, אין לי ראיות לשום כיוון, אז אני לא, זה לא יכריע, רק שאלות לגדור.
זה שאלה למעשה.
כן, לא, שאלה למעשה.
לגבי גויים אתה אומר, גוי שמתגייר, חייב עוד פעם, כאילו מילה חוזרת.
אני חושב שמילה גם טוב.
זה מילה, זה יצטרך רק אם הוא חוזר בתשובה, גם הוא לא טוב.
כן, זה מה שיוצא אמר, לא, לטיב דם ברית, כן. יש הרבה השלכות שצריך לבדוק אותן כל אחת, אבל הנה חינמי, כן. אנחנו עובדים על שתי החתונות, אנחנו קוראים להם תינוק שנשבע, סולחים להם, כועסים על כל מי שכועס עליהם, מצד אחד. מצד שני, אז אוקיי, מה ההשלכות? הוא תינוק שנשבע, זאת אומרת, הוא לא מאמין בכלום, הוא לא אשם בכלום, אין מצוות ממנו, נו בסדר, אז גם הקיום מצוות שלו הוא לא קיום מצוות, תחליט.
מי שלא יודע ששבת היום,
הוא שוגג, לא קשור.
זה לא
אותו דבר, זה שוגג. יש מחלוקת בגמרא אם תינוק שנשבע הוא שוגג או לא. זה מחלוקת רב ושמואל, פרשיות סבוכות לעצמם. בואו לא ניכנס לזה עכשיו, זה צדדי, אני רוצה רק לגמור לפחות את מה שאני...
אם אתה לא חושב שהוא שוגג,
לא, הטענה שלי, בלי קשר כרגע לשוגג, הטענה שלי לפי הרמב״ם הזה, איך הרמב״ם הזה מתיישב עם הגמרות, סוגיה בפני עצמה. אבל הרמב״ם הזה אומר, אין ערך לקיום מצוות אם הוא לא בא מתוך אמונה במתן תורה מהר סיני, מהקדוש ברוך הוא בהר סיני. אין קיום מצוות בלי זה. אז אין ערך דתי...
איך
זה?
אחד השאל, אולי לא תוצא לנות, איך זה הרמב״ם בן אדם שאומר, אני לא יודע אם זה כן מושמת בתורתו אמת או לא, אז אני עושה מצוות, כי אם זה באמת אמת,
זה ההימור של פסקל. זה ההימור של פסקל, בסדר, יכול להיות.
אם הדוסים צודקים, אז אכלנו לך.
יכול להיות שכן, מישהו יכול להגיד על עצמו שהוא בטוח ב-200%, אז איפה זה עוצר? ב-50%, ב-60%, ב-70%, איפה זה עוצר בדיוק? מתי המצווה מתחילה להיות שווה? ברגע שיש לך צד כזה ואתה על הצד הזה עושה, נדמה לי שזה שווה. אני לא... זה ההימורים של פסקל.
בן אדם לחברו, מה הממד של עבודת השם ש...
אותו דבר, אין שום הבדל לדעתי. המצוות של בן אדם לחברו הן מצוות שוודאי יש להם ערך. ומי שעושה אותם הוא מחכמי אומות העולם או יהודים, מי שעושה. אבל הוא לא מחסידיהם, כיוון שכעבודת... מה?
דווקא הגויים שהטבילו יהודים,
כן.
תוך רגשי של הומניות.
טוב, חסידי אומות העולם ביחס
לגויים
האלה,
אבל לא הומניסטים של יהודים, יותר מסדרות קתוליות של יהודים,
אשר הומניסטים.
אבל
זה לא מושג, מושג הלכתי, לא אנשי הלכה קבעו את המושג הזה. נכון, נכון. אז זה, קודם כל, מבחינת הנישה אני הולך על שביל בטוח, זאת אומרת, זה ברור שזה נכון. על זה אף אחד לא מתווכח. הרי מי ש, מי שהוא תינוק שנשבע, אף אחד לא אומר שמענישים אותו.
אחד שאומר, אני
לא מאמין. הוא לא מאמין, אז הוא תינוק שנשבע.
זה
לא פשוט, זה תינוק שנשבע, אותו דבר. הרדב"ז אומר שיש דבר כזה שנקרא אונס בדעות. אם הוא באמת לא מאמין בקדוש ברוך הוא, אז מה אתה רוצה שהוא יעשה? הוא אנוס גמור. הוא ענוב כמור, הוא באמת לא מאמין.
הוא גם לא יענה על מנת זאת אני עושה.
כן, טוב, זה אמרתי כבר, שמי שיענה על זה אז הוא לא שפוי, אז בגלל זה צריך לא להניש אותו.
וזה עצמון עבירה לא איזו להאמין.
אה?
זה עצמון עבירה לא
איזו להאמין. זה טוב, זה הפרדוקס הידוע של הרמב״ם. הרמב״ם מונה את זה כמצווה, זאת פרשייה אחרת. טוב, בואו, אני רוצה רגע להתמקד בכל זאת בנושא שלנו יותר. אז אלה מבחינת הערך הדתי, יש פה עוד הרבה מאוד בעיות. לדוגמה, אנחנו נרצה לשאוב את דיני השומרים לתוך החוק הישראלי, למשל. אז מה כוללים דיני השומרים? שומר חינם, צריך, או שומר שכר, לא משנה, צריך להישבע אם החפץ נאנס, למשל. אם צריך להישבע, נכון? ברור שבבית משפט לא ישביעו אותו, זה לא מושג שבכלל שייך כלפי בן אדם שלא מאמין. אפילו אם בית המשפט כולו צדיקים עם זקן עד הרצפה. מי שלא מאמין אין טעם להשביע אותו, השבועה שלו לא שווה כלום. כל הערך של השבועה זה בגלל שאתה מזכיר את שם השם ואתה מפחד לשקר. בגלל זה, אם מי שלא מפחד מזה, אז מה אתה להשביע? אז אם שבועה לא תהיה, אז חלק מהחוזה הלך. אז החוזה יוצא לא צודק. כי אנחנו נהיה, הרי החוזה הוא תמיד התחייבות של המפקיד, כנגד התחייבות של השומר. השומר מתחייב להישבע לי אם קורה משהו, ואני מתחייב לשלם לו, נגיד אם הוא שומר שכר, יש התחייבויות הדדיות, כמו כל חוזה. עכשיו, מה אנחנו רוצים לעשות? לקחת את הדבר הזה לתוך החוק הישראלי, ואז מה יצא? את השבועה אנחנו נסלק כי היא לא רלוונטית. מה שישאר זה רק המחויבויות של המפקיד, לא המחויבויות של השומר. אז עוד פעם החוזה הופך להיות לא סביר מבחינה משפטית. אז טוב, אפשר לתקן את זה איכשהו, אבל שוב פעם, זה לא יהיה שומר שכר, זה משהו אחר. זה אף פעם לא הולך. אחת הדוגמאות הגרועות לעניין הזה, נדמה לי, זה החוק שעבר בכנסת לשמחתם של כל אנשי המשפט העברי, וזה חוק לא תעמוד על דם רעך. חוק לא תעמוד על דם רעך של חנן פורת,
שממש
כולם ססו וסרחו, כן עבר, מה אתה עושה עבר? אין תשוב עבר, היום יש חוק בישראל, מה שנקרא חוק השומרוני הטוב, אצל הנוצרים. זאת אומרת, חוק שאסור, שאתה צריך לסייע למישהו שנמצא בצרה. השאלה, כמה אוכפים אותו, וזה פרשייה אחרת, מן הסתם לא אוכפים אותו, אבל יש חוק כזה. עכשיו, מה קרה שם? לכאורה, הישג מרשים, א', הנה, הצלחנו להכניס הלכה, דאורייתא, לא תעמוד על דם רעך, לתוך ספר החוקים, הצהרתית, דתית, זה גם טוב, כי זה בסך הכל ברור שזה גם נכון מוסרית. בלי קשר לממדים של עבודת השם, אנחנו השגנו תוצאה שהיא לכל הדעות תוצאה חיובית. אלא מאי? השאלה האם באמת הדבר הזה יש בו משום שאיבה מהמשפט העברי? התשובה היא לא. חד משמעית לא. וישבם, מה ההלכה אומרת על לא תמוד אדם רעך? ההלכה אומרת שאסור לך לא להושיט עזרה לבן אדם שנמצא בצרה. ההלכה אבל לא מטילה סנקציות על מי שלא מושיט עזרה. זאת אומרת, זה איזשהו סטנדרט, שהוא סטנדרט שנשאר במישור האיסור וההיתר. זה לא סטנדרט, אני לא חייב את זה אליו, אני חייב את זה לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כמובן, זה מצווה בין אדם לחברו, אבל זה לא חושב משפט. זאת אומרת, זאת לא מחויבות משפטית שיש לו זכות לתבוע את זה ממני. זה לא, אני מחויב, יש עליי מצווה לעשות את זה או איסור, לא להושיט עזרה. מה עושים כשמעבירים חוק כזה? כשמעבירים חוק כזה, בעצם, הרי הערך הזה היה קיים גם קודם. כערך. אף אחד לא כופר בזה שיש ערך להושיט עזרה למי שנמצא בצרה, נכון? אלא מה? רוצים להכניס את זה לספר החוקים, כי אז יהיו גם סנקציות. זה המשמעות של המצאות של דבר בתוך החוק הפלילי, נכון? המצאות של חוק מסוים בספר החוקים, באגף של החוק הפלילי, פירושו של דבר שמוטלת עליו סנקציה. זה הכל. ערכים לא נמצאים שם. אולי בהקדמות לחוקים, אבל לא בחוקים עצמם. ערכים זה משהו שאמור להיות קיים בחברה, אבל ששייך לזה קיים. אף אחד לא, אני לא חושב שיש שם איזה בעיה מיוחדת בעניין הזה שרואים אנשים במצוקה ולא עוזרים להם. נדמה לי שלא, אני לא חושב שאנחנו נמצאים היום באיזה מצוקה מיוחדת דווקא בעניין הזה. לא נראה לי, ממש לא נראה לי. אלא מה? הכניסו את זה לספר החוקים, ואז מה קרה? אז נכון, ההצהרה הגיעה, יש פסוק, לא תעמוד על דם רעך בספר החוקים. אבל חוץ מזה שום דבר לא קשור להלכה, כי זה שמטילים על זה סנקציות זה נגד ההלכה, ההלכה לא מטילה סנקציה. אז בעצם מה עשו? עד עכשיו הכל התאים להלכה, כי היה ערך כזה רק בלי סנקציה בצידו, ומה שעשו עכשיו כשהכניסו את זה לספר החוקים, הוסיפו סנקציה שזה נגד ההלכה. עכשיו זה לא אומר...
זה לא, מה זאת אומרת?
אין סנקציה על זה. איזה סנקציה יש על זה? מלכות אין על זה, זה לאו שאין בו מעשה.
אוקיי, כי יש בו
שאלה. אין כלום, אין סנקציה אחרת, אין. אז מה בעצם עשו כאן? בסופו של דבר אתה לא מצליח, זה דוגמה פשוט למה שאמרתי קודם על השומר. גם כשאתה מנסה לשאוב משהו מהמשפט, כיוון שאתה צריך לעשות את כל ההתאמות והאילוצים, בסופו של דבר לא נשאר מהמקור שום דבר, אנשים לא באמת מקיימים הלכות ככה. ואגב, בתוך הדיונים, מי שיקרא את הדיונים שבוועדה, שקדמו להעברת החוק, אז רואה שבעצם כל ההתנגדות לחוק, חלק גדול מההתנגדות לחוק הזה, חלק מההתנגדות היה יוסי ביילי, נדמה לי, התנגד לעניין הזה, בגלל שהוא חשב שלא נכון למסד את זה בחוק. זה ערך חשוב שכולנו צריכים, אבל לא כל ערך חשוב צריך כאן לספר החוקים, וזה ודאי נכון. אז הוא אומר שהדבר הזה הוא לא צריך כאן לספר החוקים, שימו לב, מתאים לחלוטין להלכה. זאת אומרת, זה ערך חשוב, רק לא, וחנן פורת ואנשי המשפט העברי לחמו להכניס את זה לספר החוקים כדי שזה לא יתאים להלכה. לא חושב שלהלכה יש התנגדות אם אנחנו נחליט להטיל סנקציות, זה לא שזה איסור, אבל בכל זאת, אתה מנסה ליישם את ההלכה, אז תראו איזה אבסורדים יוצאים. ההתנגדות השנייה, האגף השני שהתנגד, הוא התנגד בעצם אני מסכים. זה נכון, זה טוב שזה יהיה לספר החוקים, כי זה ערך חשוב. לא קשור בכלל לזה שזה קיים בתורה, וזה ערך אוניברסלי, אז אני גם בחוק השומרוני הטוב קיים. במערכות קונטיננטליות יש חוק השומרוני הטוב, באמריקה אין חוק כזה. אבל במערכות קונטיננטליות יש חוק כזה. אז אנחנו רואים שזה כן איזשהו ערך אוניברסלי, ולכן זה מאומץ, למה? לא בגלל שזה שייך לתורה ולהלכה ולשולחן ערוך, אלא בגלל שזה משהו שמתאים לערכים שלי כאדם חילוני. לכן אני מקבל את זה, אני לא מקבל את זה בגלל זה יהדות. ויותר מזה, בגלל הכותרת שלא תעמוד על דם רעך, היו שם מלחמות עולם. לא רצו להכניס את זה לספר החוקים, למרות שהסכימו לתוכן החוק. למה? כי יש כותרת שהיא פסוק, לא תעמוד על דם רעך. זאת אומרת, כל האבסורדים שרק אפשר לתאר סביב העניין הזה של השאיבה של ההלכה לתוך החוק, ליוו את החוק הזה, בסופו של דבר יצא משהו שהוא בדיוק היה מתאים להלכה והפסיק להיות מתאים להלכה כשהוא נכנס לספר החוקים. זאת אומרת, זה מה שקרה. אבל אני לא ממש יודע על דבר שלילי אגב. זה לא קשור, אני לא מדבר, אני לא שופט את זה כרגע במובן שאני משלילי או חיובי. אני רק שופט את זה במונחים של האם השגנו פה עוד קיום מצוות. האם השגנו פה עוד עבודת השם? לא, לא חושב שהשגנו פה עוד עבודת השם.
חוק שעות עבודה למנוחה משיג את זה בצורה מסוימת, דרך שהוא קודם כל מוריד לחץ מאנשים דתיים לגבי עבודה בשבת.
לא, בסדר, זה דאגה לנו, לא לציוויון הציבורי. ודאי שיש מקום למלחמה.
הוא מכיר על מסורתיים, גם כן מין דאגה לנו כזאת.
בסדר, אוקיי, זה דבר שבהחלט לגיטימי ואין לי שום דבר מזו. הנקודה האחרונה שבה רציתי לסיים, זה מה באמת עומד מאחורי הוויכוח הזה? בזה אני מסיים את המסגרת, לא את אחרי זה ניכנס לתוך הפרטים. מה בעצם עומד מאחורי הוויכוח הזה? יש מה שאמרתי קודם למעשה, זה שצריך להפריד בין שני חלקי ההלכה. יש את החלק של עקרונות צדק ויושר, ויש את החלק של ההלכה הטהורה, החלק הפרטיקולרי יותר. מה שבעצם זה אומר, שהחלק של ההלכה הוא בעצם אותו חלק שלא מתאים לעקרונות המוסר. עקרונות המוסר זה איזשהו חלק אחר, חלק משלים, שבסך הכל יוצר ביחד את ההלכה. זה לא שהוא לא חלק מההלכה, אבל זה חלק אחר. הטענה של אנשי המשפט העברי היא בעצם טענה שהם מסרבים להכיר בהבחנה הזאת. וגם רואים את זה אגב בהרבה מאמרים. זאת אומרת, באופן עקבי לא מבחינים בין שתי המערכות האלה. באופן עקבי, גם אם וסטרייך פה היה לי כל מיני ויכוחים על העניינים האלה. באופן עקבי לא מבחינים בין שתי המערכות האלה. זה אותו דבר, זה הכל משפט עברי. עכשיו זו שאלה סמנטית, אבל מאחורי הדברים מה עומד? מה שעומד מאחורי הדברים זה שמאחורי כל העקרונות ההלכתיים יושבים עקרונות שהם בעצם מוסריים, חברתיים, משפטיים. זאת התפיסה. וכיוון שככה, ההלכה זה הביטוי של המוסר העברי. אין, זה לא שתי מערכות, אלא ההלכה היא עצמה הביטוי למוסר העברי. עכשיו, מאיפה יוצא תפיסה כזאת? תראו עכשיו, הפוך על הפוך. בעצם התפיסה הזאת יוצאת מעמדה שרואה בדתיות, עכשיו אני גולש קצת מעבר לעובדים משפטיים, אלא מה עומד מאחורי הדברים, שדתיות פירושה העיקרי הוא אחד משתיים בעצם. שני פרמטרים עיקריים מאפיינים דתיות. אחד מהם זה התנהגות מוסרית, והשני זה נגיד החוויה הדתית, או רגש רליגיוזי, כן, משהו כזה. מאיפה באה התפיסה הזאת? כידוע, הרי קאנט הייתה לו ביקורת על היהדות, הוא לא הכיר כל כך הרבה נדמה לי, הייתה לו ביקורת על היהדות, הוא תפס את היהדות, הוא קורא לה משהו כמו איזה דת תקנונית. זאת אומרת, זה לא באמת דת. זה מערכת חוקים כזאת שנועדה לנהל את העניינים החברתיים. שימו לב, זה לכאורה מזכיר מאוד את התפיסה של אנשי המשפט העברי, אבל זה הפוך. זה הפוך בתכלית, לכן אמרתי, זה הפוך על הפוך. תכף אני אסביר למה. למה? כי הוא רואה פה, יש מערכת פורמליסטית נורא, עם המון פרטים, עם כל מיני עקרונות ופלפולים, ולא הצדק הפשוט, לא, הוא לא זה שקובע מה קורה פה. מין איזה פורמליזם טכני כזה, ולא לא הישמרות לצו המצפון. הביקורת הזאת למעשה שורשה הוא נוצרי. הביקורת הנוצרית הקדומה כבר התחילה ככה, שבעצם היסודות של הנצרות, כבר הנצרות הקדומה ועד ימינו נדמה לי, טענה כנגדם ואימצה אותם בחום, היו שני עקרונות ששניהם חסרים למעשה ביהדות כפי שהראתה אותם אז, וזה נכון גם כן עד היום. ששני העקרונות האלה זה מוסר ורגש או חוויה דתית, רגש רליגיוזי, שני הדברים האלה הם לא מרכזיים בתפיסה היהודית. עכשיו יש כאלה שמדגישים את זה יותר, יש כאלה שמדגישים את זה פחות, אני לא נכנס לזה לפרטים. בגדול, יהודי לא נבחן על סמך השאלה האם הוא מוסרי, והוא לא נבחן על סמך השאלה אם יש לו חוויה דתית. יהודי דתי אני מקווה. הדתיות לא נבחנת בזה. הדתיות נבחנת כמו שקאנט באמת אמר. היא נבחנת דרך השאלה אם הוא מקיים את התקנונים. זה המדד. אי אפשר להתכחס לזה קודם כל עובדתית. עובדתית זה המדד. אולי זה לא טוב, אולי זה רע, אפשר להתווכח על זה אחר כך. אבל קודם כל עובדתית זה ודאי כך. עכשיו הביקורת הנוצרית כנגד הפרושים, באותה תקופה שהפרושים בדיוק גיבשו את ההלכה לדפוס שאנחנו מכירים אותה היום, הדפוס הפורמליסטי הזה, זה בדיוק את הביקורת הזאת, איפה המוסר ואיפה הרגש הדתי. אז תזרקו את כל ההלכה לפח, שזה בדיוק מה שהנוצרים אמרו, עזבו כבר את כל הפרטים ההלכתיים, תעברו לעבודה רגשית, חווייתית, ולהיות אדם מוסרי. זה הכל, אלה שני התנאים הבסיסיים שבאים להחליף את ההגדרה של הדתיות במובנה היהודי. ומאז ועד היום, כיוון שהנצרות כידוע לכולנו התפשטה לא מעט בעולם, מאז ועד היום, גם בתוך העולם היהודי, כי ההשפעות הנוצריות נכנסו פנימה מאוד חזק, וכל מיני מנגנונים מעניינים, דתי חלקם דרך חסידות גם. התפיסה היא שדתיות פירושו מוסריות ורליגיוזיות. זה נקרא להיות דתי. אז איך אפשר לבוא ולומר משהו כמו שאני אמרתי, זאת אומרת, מה זאת אומרת? אז בעצם כל המכלול היהודי, הדתי, כאילו הפרטיקולרי, הוא בכלל לא מנותק מהמוסריות. המוסריות זה בכלל משהו אוניברסלי, זה לא קשור ליהדות. זה משהו שמחייב כל אדם באשר הוא. זה בכלל לא מאפיין של יהדות. זה נגד כל התפיסה של יהדות כמשהו דתי. ובאמת תלמידיו של קאנט, שהם היו יהודים, חלק מהם, תלמידיו ותלמידי תלמידיו, נוהגים הרבה פעמים להתגונן, כן, טוב, קאנט לא כל כך הכיר, אבל ברור שהיהדות זה דרכי נועם ומוסר וחוויה וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל זה בובקס. הם הכירו את היהדות עוד פחות ממנו. הוא צדק. לא בגלל שהוא הכיר אותה כל כך טוב, אבל העובדה, הוא תפס את הנכון. הוא צדק. הוא צדק. למה הם נכנסו לאפולוגטיקה כזאת? כי גם הם ימצאו את הדפוסים הנוצריים האלה שאומרים שדתיות פירושו מוסריות, ורליגיוזיות. אז איך זה יכול להיות שיש דת יהודית בלי השני המאפיינים הנורא יסודיים האלה? לכן ברור שקנת יש ועשית הישר והטוב וקדושים תהיו, ולמה לרוב זבחיכם ומוסר הנביאים והכל מה שאתם רוצים. כל הנאומים האלה בדיוק מראים שזה לא מעניין את אף אחד. זה לא מעניין את אף אחד, זה לא קריטריון. אם רואים מישהו שלא מתנהג באופן מוסרי, אף אחד לא יגיד שהוא לא דתי. אבל אם מישהו אוכל לא כשר, אז הוא לא דתי. זה הכל. ואם אין לו חוויות דתיות כל בוקר וערב, תראו לי את מי שיש לו. אם מי שאין לו חוויות דתיות כל בוקר וערב, אז מה? זה לא מעניין את אף אחד. זה לא פרמטר בכלל. אז אולי יש איזה ערך, זה טוב, קומה שלישית, לא יודע מה, דיברנו כבר פעם על קומות.
אהב דיבר על ההבדל בין הגדרה סוציולוגית שלישית ובין, נכון, לא יודע איזה הגדרות אחרות.
בדיוק, כאן אנחנו נכנסים
לנקודה הזאת. את החובה שלי כלפי הקדוש ברוך הוא, אני כן חייב ועשית הישר והטוב.
ודאי שכן,
אני לא אומר שלא חייבים. ברגע שהרדיוזי שלי נבחן בכך, האם אני מכיר, האם אני מרקר אשמה בכוונה, לא אם אני רוקד בזמן כדי
אשמה. אני חושב שכן חייבים להיות מוסרי. אבל זה לא המדד הבסיסי לדתיות שלך. יש, כולם צועקים. למה צועקים? כי זה לא מתקיים. למה כולם צועקים ונוזפים? למה לרוב זבחכם? כי אנשים מבינים שרוב זבחכם זה הגדרה ליהדות, והם צודקים. והם צודקים. זאת באמת הגדרה ליהדות. למה? סיבה מאוד פשוטה, יש לזה ביקורות היום, הרבה ביקורות, מאוד מאוד פופולרי היום לבקר את היהדות האורתודוקסית על העניין הזה. שזה מאוד מודדק, למה זה מודדק? כלומר שכשמגדירים משהו, תמיד צריך להגדיר אותו דרך מה שמייחד אותו לעומת כל השאר. זאת ההגדרה של דבר. אני רוצה להגדיר בן אדם, אז אני אומר חי שהוא מדבר. אם אתה לוקח את הקבוצה, את ההתייחסות הרחבה יותר, ונותן את המאפיין המיוחד שיש לקבוצה שאותה אני רוצה להגדיר. עכשיו, אם אני רוצה להגדיר יהודי, מה אני אומר? בן אדם שהוא מוסרי.
מוסרי מתוך חובה לקדוש ברוך הוא.
מוסריות אבל מחייבת את כל העולם. גם מוסריות מתוך חובה לקדוש ברוך הוא מחייבת את כל העולם. מחייב כל בן נוער.
מחייבת לפי היהדות.
נכון, נכון. לפי מחייבת מסוים. אבל זה לא מגדיר יהודי. אז עכשיו גוי שיהיה מוסרי, הוא גם יהודי.
לא.
נו, אז מה? זאת ההגדרה היהודית לבן אדם, זה שאתה מוסרי. זה לא ההגדרה היהודית ליהודי. כשאתה רוצה להגדיר יהודי, אתה צריך לקחת מה שמאפיין אותו במיוחד, מה ששונה בו מכל האחרים. זוכרים, דיברנו על החלק הפרטיקולרי ועל החלק האוניברסלי, הכלל אנושי. החלק הפרטיקולרי הוא זה שמגדיר. מצוות שבן אדם למקום מגדיר אותה יהודי, לא בן אדם לחברו. אני יודע שזה סותר את כל שיחות המוסר ושהבן אדם לחברו לא פחות חשוב, הוא באמת לא פחות חשוב. אבל זה לא קשור. ההגדרה, במובן הלוגי שלה, תמיד מתייחסת למאפיינים הייחודיים.
אבל הגדרה של יהדות בתור מערכת חוקים ותקנון, שבין השאר מחייב התנהגות מוסרית גם את הגויים.
נכון.
היהדות מחייבת את הגויים להתנהגות מסוימת, זה היהדות.
בסדר גמור. אבל זאת לא הגדרה, תראה, יש הרבה ערכים ביהדות, שאתה רוצה לבחור מה הפרמטרים המרכזיים, מה הפרמטרים שבלעדיהם אתה לא יהודי. היה מאמר פעם פה בהקדמות, מישהו אמר, רגע, למה יגאל עמיר הוא רוצח והוא בכל זאת נחשב יהודי דתי שכשל?
אבל הרב עצמו הסביר את ההגדרה סוציולוגית.
נכון, כל המושג יהודי דתי זאת הגדרה סוציולוגית. כל המושג הזה הוא
הגדרה סוציולוגית. אבל יהדות זה לא דווקא הגדרה סוציולוגית.
מבחינה הלכתית יש קיום מצוות, זה מה שאני יודע, אני לא יודע שום דבר אחר. גם 13 עיקרים של הרמב״ם זאת הגדרה סוציולוגית. איזה משמעות דתית יש לזה? רק שזה עיקרים ולא, זה הדברים המכוננים את היהדות, זה מאפיין סוציולוגי יותר מאשר דתי. זה לא, זה הכל סוציולוגיה. אבל מאחורי הסוציולוגיה הזאת יושב משהו משמעותי. אז קאנט למעשה צדק. והטענה של אנשי המשפט העברי חוזרת בדלת האחורית עם תלמידיו של קאנט, עם תפיסה נוצרית של דתיות. כי בעצם אומרת, רגע, לא יכול להיות שמערכת החוקים הזאת זה סתם איזה מכניזם פורמלי כזה שבא להשיג איזה מטרות שאני לא יודע בדיוק אפילו להגדיר אותן. ברור שזה אמור לבטא משהו מוסרי, איזשהו צדק, רעיון אלוקי, כל מיני דברים מסוג, זה נשמע נורא יפה ונאור. אבל זה לא נכון.
לא, זה גם וגם.
זה גם את זה, אבל לא רק את זה. זה בא רק את זה, זאת הטענה. זה לא נכון. אז בקיצור, אני חושב שזה מה שעומד מאחורי הוויכוח הזה, ובזה גם עשיתי את המסגרת. מכאן ניכנס עכשיו למאפיינים הייחודיים של ההלכה מול מערכות אחרות בהקשרים יותר ספציפיים.
יום שני, אור לכף א', כסלו,
לא,
11 לדצמבר, שיעורו של הרב מיכאל אברהם.